השיעור שלנו היום במידות הראייה, אנחנו נסכם את פסקה י' באמונה, בעזרת השם, אולי נעבור לפסקה הבאה, אבל לפני כן השיעור שלנו יוקדש לזכות עם ישראל, גאולתנו ונפשנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ולברכת ציירה של קיימה, לאהרון בן אסתר ברכה ונטלי אפרת בת איריס, יחד עם כל הזקוקים, זרע של קיימה ובריאות ושמחה ולגאולה קרובה. אנחנו בשיעור הקודם במידות הראייה הזכרנו שני אנשים שהיו מבחינת המעשה הראשוני שלהם, לפחות כפי שזה בא לידי ביטוי חיצוני, ראו את זה באופן מושחת, באופן פוגעני עד כדי סיוע לאויב. סיוע לאויב זה גם היום, כשמעמדים אדם במשפט על סיוע לאויב, זה מחמירים איתו עד כמה שאפשר. לא יכול להיות שאדם מתוך קבוצה יקום ויפגע בקבוצה. זה אחד הדברים הבסיסיים, המינימליים. כאשר יש אדם, היום יש, היו אנשים כאלה גם בדור שלנו, שקמו וסייעו לאויב. היום האויב, אנחנו יודעים, זה הערבים. אויבינו מימין ומשמאל. היום מצערנו גם במרכז. אבל לפני כמה וכמה עשרות שנים, היו אנשים פה במדינה שהעבירו מידע או סייעו ממש לאויבי ישראל. ואתה מסתכל ואתה אומר, בוא הנה, מה קורה? איך יכול להיות שאדם כזה מושחת, שמוכן לפגוע בעם שלו, במשפחתו שלו? זה דברים שהם לא נתפסים. בדרך כלל כשאנחנו נפגשים באנשים... מה?
איזה באמת קרה?
זאת שאלה טובה. שאלה שבבסיסה יש כמה כיוונים. אחד, זה התנגדות עקרונית אידיאולוגית לממשלה. כן? או לדרכי השלטון. אז אדם אומר, אני כבר לא אכפת לי כלום, אני עושה מעשה שיזעזע, שיגרום להחליף אותה, ולא מסתפק במה שמקובל, לפחות היום, במה שאנחנו מכירים, השלטון הדמוקרטי, לא ניכנס עכשיו אם הוא טוב, לא טוב, כמה וכו', אבל יש דרך, אתה רוצה, תחליף. עוד כמה שנים, תעשה לך מה שאתה רוצה, תקים לך מפלגה משל עצמך ותרוץ, או תצביע למפלגה שמתאימה לך יותר. ולקום ולסייע לאויב לפגוע בעם שלך, זה אני חושב, אין לזה ויכוח שאדם כזה הוא אדם מושחת.
משוגע.
לא יודע אם הוא משוגע, יכול להיות שהוא סובל משיגעון מסוים, אבל...
משוגע. אני מגור את ההורים שלו, את האחרים שלו, את האחרים שלו, הוא משוגע.
יכול להיות, אבל אני אומר, בסיס זה דבר שמוסכם על כולם שהוא לא תקין לגמרי. אמרנו שיש להבדיל ולהבחין בין מציאות שאדם עושה, פועל, פעולה כזו נגד העם שלו, לבין דברים נוספים בנפש האדם. כולנו, אם נתבונן באמת, אם נתבונן באמת כל אחד אל עצמו, מול הרי, על עצמו, ואל עצמו, כולנו נראה דמות אחת. אבל כולנו יודעים, ועל זה גם כן אין ויכוח, שיש בתוכנו איברים שונים, חלקים, איברים. אנחנו רואים גוף אחד, אבל אנחנו מורכבים. גם בנפש האדם, אנחנו קוראים לנפש האדם, אבל היא מורכבת מרבדים רבדים, נקודות, עניינים. יש אחד שהוא יש לו כוח יצירה, והשני כוח כזה, והשלישי כוח אחר. כל אחד בנפשו יש כל מיני קומות של הנפש, של בניין הנפש. אז יכול להיות בן אדם שימכור את העם שלו, אבל לא כולו שלילי. יש בו חלק רע. יש בו חלק נוראי, אבל לא הכל נוראי. צריך לבחון גדים נוספים. בוודאי אצל עם ישראל. לכן אומר הרב, אותם שניים שהוא מביא כדוגמה, והיו לדעתי עוד רבים, לא המונים, אבל היו עוד אנשים שבזמן האינקוויזיציה או ברבות השנים עזבו את הדת היהודית והתנצרו כי רצו להיות עם הנוצרים, לא בגלל אמונה כמו בגלל ענייני כבוד, כסף, שלטון. היו דברים כאלה. ואנשים הללו היו יותר גרועים ליהדות מהנוצרים עצמם. כי הם רצו להוכיח שהם יותר צדיקים. שהם לא סתם בחרו בדרכם החדשה, המקולקלת. היו צריכים להוכיח.
מה?
לא תיפצע. לכן, מה שאנחנו רואים, אומר הרב, הוא מביא את יקום ואת יוסי המשיטה כאנשים שהם אויבי העם היהודי בשעות הגורליות, כאשר מלכות רומי מנסה להביא את עם ישראל לא רק לכניעה בפן הפיזי הגיאוגרפי, כי זה כבר היה, הם נכבשו, כן, רצו לפגוע בעם היהודי בצד הפנימי יותר, העמוק יותר, בקודש, לכן הם הולכים לבית המקדש. במקום הקודש, העיניים של כולם נשואות לבית המקדש מאז ומעולם, ולעולם. אומר הרב, גם אנשים הללו ברובד הזה של הכניסה לבית המקדש, או בהליכה ורכיבה על סוס בשבת בכוונה, זה מזכיר את אותם אנשים שהיו נוסעים בכוונה בשכונות דתיות עם אופנועים בערב שבת עם המון רעש, כדי אנחנו לא שמים. טוב, בסדר, זו בעיה. אבל בשעת נקודת המבחן האמיתית מתגלה רובד אחר. ורובד האחר הוא, כשבא למבחן שוב פעם, האמונה שלהם לא מול בני האדם, אלא מול הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים, עד כאן. זהו, בסדר, אני לא עשיתי מה שצריך. עברתי פעם ופעמיים ושלוש וחמישים ומאה, אבל יש קו שאני די, עד כאן, אפילו אם מדובר באותו מעשה. תיכנס ותחזור, תיכנס ותחזור. לא, מספיק פעם אחת. לכן אומר הרב, שכשאנחנו מתבוננים על האמונה, אמונה של יהודי, גם אם היא לא באה לתת ביטוי יומיומי, מעשי, בחיי, שעה, דקה, רגע, יום, יממה, שבוע וכו' וכו', מה שכולם אומרים, 7, 360, לא, איך זה הולך? 24, 7, 365, עדיין היסוד, השורש של האמונה אצל כל יהודי ויהודי יותר גבוה מכל אמונה שאתם יכולים למצוא בכל אומות העולם. ולא משנה במה אמונתה, בפסילים, בילידים, גם שם יש רבדים של אמונה. בהבל, בשטות, אבל יש לו רובד. שהצדיק אחד שיותר, השלישי, כן. לא שומע. אפילו שהם... כן, אומרנו גם המוסלמים שמאמינים באל אחד, אז תיקח את האדם שהמאמין הכי גדול באל אחד הוא מוסלמי, הכופר הגדול היהודי גדול ממנו באמונה בשם. הוא לא מביא את זה לידי ביטוי, נכון, אבל זה קיים. האם זה דבר תמור? האם זה דבר שאנחנו אומרים לא יעלה על הדעת, לא יכול להיות? התשובה היא מאוד פשוטה. בואו ונהיה אמיתיים ונתבונן לתוכנו עצמנו ונראה. איך עובר רק הפסוק? לכו נא ונבחרך יאמר השם. בואו רגע בואו נבחן את הדברים, נשים על השולחן. בואו נפתח שולחן. כל אחד מכיר את עצמו היטב ויודע שהוא פועל פעולות חיצוניות כל הזמן. ולפעמים נגד רצון השם, הוא יודע שזה נגד. הוא יודע. הוא ממשיך לעשות אותם, אבל נשארת לו אמונה בבורא עולם, אמונה חזקה. הוא לא מקיים מה שזה מחייב. אבל הוא נשאר יהודי נאמן. למי? לקדוש ברוך הוא. כמה כוחות נפש יש לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו לא מביאים אותם לידי ביטוי, כי סיבה, כזו. אני לא רוצה. לא רוצה כרגע, לא מתאים לי כרגע. אבל כולנו עם כוחות נפש. לכל אחד יש כוחות פנימיים שלו שבוערים בתוכו, אפשר להנמיך את האש. כן. אבל זה קיים. אתה לא יכול לחבות את האש. כולנו מכירים את הסיפור שיש אחרי איזה שיר של שולי רנד. אני לא זוכר איך קוראים לו, אני לא בקיא כל כך בשירים שלו. משהו עם איזה זמר, בבריכה, לא יודע, זה בטח מישהו פה בטח מזהה. שיר שהוא כל מה מתווכח איתו, יש בורא עולם, אין בורא עולם, חברים, כן, זה זמר שחר, פעם אמרו לי את השם של מי שזה היה. בסופו של דבר היהודי הזה, שכל כולו חי בחיי הבוהמה, הבהמה, הבהמיות של הגוף והתאבדנות.
של איראן?
לא.
זה שם.
מי שחי, כל החיי החילוניות המובהקים, מה שנקרא חילוני, לא תשתמש במושג הזה, רחוק ממצוות למהדרין, והם אפילו כמו בחנוכה, יש המהדרין מן המהדרין. כשהוא נמצא בבית החולים מחובר כולו לצינורות,
פתאום הוא יזכר בזה.
ועומד, והוא רואה שהולך, הבן אדם הולך למות. ואז אותו אדם אומר לו ברגע האחרון כזה, אתה צודק, יש בורא עולם. אכפת לך, תלך.
אבל איך פתאום נפל האסימון שבזה?
זה לא, כל הזמן האסימון היה בפנים. אבל יש רגע שבו האדם צריך להתבונן על האמת המוחלטת, כי זהו, אין ברירה, ואתה חייב להודות. הוא אומר, נכון, אתה צודק. באמת. אז זה אומר הרמב"ם בהלכות תשובה, אפילו היה רשע כל ימר. כל ימר. ועשה תשובה. ממש. וזה שמת, מועיל. זה לא צריך לעודד אותנו לעשות תשובה לכשנמות, כי לצערנו לא כדאי לסמוך על זה. תתבוננו, רבים, רבים, רבים מבני האדם שהולכים לעולמם, בתקופה הקרובה ליום הסתלקותה מן העולם, בדרך כלל מחוסרי הכרה. זהו. הם כבר לא יכולים לעשות תשובה. כי תשובה צריכים לעשות מהכרה. אז לא לסמוך על זה, חבר'ה. לא לבנות על זה. ממילא...
הרבת, גם לא יכול לבנות את התמיד.
יפה, אתה עושה תשובה כל יום, זה מפורש. משנה מפורשת מסכת אבות. לכן, אומר הרב, בואו נסתכל עכשיו בפנים, תסתכלו אצלכם, כל אחד עם הספרים שלו, אבל זה בתשובה, בואו נתחיל, אני אתחיל ככה מההתחלה, זה אמצע הסימן, כגון יקים איש צרורות, עמוד 58, כגון יקים איש צרורות ויוסה משוטה או משיטה, שהראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. כלומר, היו מוכנים למות על דבר שרגע לפני כן חיללו אותו בסבבה, כמו שאתם אומרים.
כמו הסיפור עם זה שנכנס לבית המקדש, בשביל המנורה.
זה, יוסף משיטה. זהו, כן. אומר הרב, ומה שהיה בסוף, היה גם בהתחלה, בתחילה. לא יכול להיות שאדם מוציא תעצומות נפש כאלה, אם זה לא היה בו קודם. לא יכול להיות. פשוט אין לו, אז הוא לא יכול לדבר על זה. היה לו, הוא לא הראה, כמו שטוביה אומר נכון. אם אין לך את זה, אז אין לך את זה. לא יכול להיות שברגע האחרון יהיה כזה דבר.
אבל בפעם הראשונה הוא לא עשה...
או, בגלל שיקולים, אכפת של כדאי לי, אני ארוויח. פשוט לא לקחת את מה שהאמונה מחייבת. וזה למשל, ניקח את זה עכשיו מהמקום הזה של אמונה בשם, לאמון, אמון ואמונה, כן? בין בני זוג. זוג נשוי. חייב להיות ביניהם אמון. חייב. כי אחרת אי אפשר לחיות יחד. עכשיו, אם משהו נשבר באמון, נשבר, אה, צריכים לתקן אותו. ממילא כשאין אמון, אין שיתוף. ותראה לי אדם אחד יש בודדים, אני כבר נזהר, יש בודדים בעולם שמעדיפים לא להינשא בכלל. אבל אלה, גם בעיני החברה הכי, לא יודע, הם משונים. כי אדם צריך להיות מחובר למישהו. לא טוב להיות האדם לבדו, זה רע. תתחבר לעוד אחד, אבל אל תהיה לבד.
השאלה מתי
התחתן הרב? לא, 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 לא הנקודה שלנו. אבל אני מדבר עכשיו לא מתי, אבל בעיקרון לא רוצים. הם אנשים מאוד מאוד משונים, הם מעט, ומתייחסים אליהם ברחמים. כי יש אנשים שפוחדים להיכנס למחויבות שיחייב אותם בעקבות האמון שיש, ואני נכנס אליו, אני צריך לקבל עליי כללים. אני צריך לקבל עליי חובות, לא רוצה. כלומר, בזה שאני מאמין, זה אחד, רובד אחד, מה יוצא מן האמונה, זה כבר השלב הבא. לכן יש אנשים שעוצרים בשלב הזה, אומר, אני, יש לי אמונה, אבל לא רוצה לקבל את המחויבות שלה. לכן הוא יזיד אותה, הוא לא יביא אותה לידי ביטוי. אבל בתוכו, הוא יודע את האמת. לפעמים, אנחנו מכירים פניות של הורים להתייעץ, אתם מכירים את זה בעצמכם, על עצמכם. נראה לי, כך לפחות אני חושב, שכשיש ויכוח בתוך בית של שומרי מצוות בין הורים לילדים, וההורים, מתוך רצון שלהם, מתוך הכוונה של הבית, מתוך הכוונה של הבית, מתוך ראייה מה טוב לילד, מסבירים שוב ושוב לילד כמה טוב להיפלל, כמה טוב לברך, ולפעמים אני אומר, תפסיקו. תפסיקו. מה? הוא גדל בבית ששמרו תורה ומצוות? אז הוא יודע מה, זה לא? זה לא חדש. כלומר, זה לא כל מה שצריך לחזור על זה, הוא יודע. הכיוון של האמירות או הדיבורים או הניסיון לשכנע, זה דבר במקום אחר. לא מתוך שוב פעם ללמד אותו מה שלימדתם אותו מגיל 5 או מגיל 3. הוא יודע, זה טוב מאוד. כרגע הנקודה שבה הוא לא רוצה לעשות באה מנקודת מחשבה בנפש שהיא אחרת. לא מצד חוסר ידיעה. אלא מצד חוסר הבנה, מצד חוסר רצון, מצד השפעה חיצונית. תיקח, תחפש להגיע לנקודה הנכונה, ושם תיתן טיפול, עזרה, הכוונה. אבל אם אתה בכיוון אחר, אתה לא מועיל. ואז הילדים אומרים את הסיסמה, טוב, די, מספיק, אל תחפרו. זה באמת מילים מאוד יפות.
לא.
במידה מסוימת זה באמת חפירה. כבר אני יודע את זה מגיל 3, מה אתה חוזר? יודע, אני מבין, ראיתי, עשיתי עד כיתה ג' מה הדבר חדש לי? ממילא כשאנחנו מדברים על האנשים, העם היהודי כעם, יהודי כיהודי, גם האדם הגרוע ביותר, אויב של עמו, האמונה בתוכו מלכתחילה. ולא משנה מה הוא עובר, ולא משנה מה הוא יעביר את כל מי שנמצא סביבו. לכן ממשיך הרב ואומר, אלא מה הסיבה? זה אולי כל כך מתאים לדורנו. אתמול שנסעתי ככה לשמחות, לחתונות שנסעתי אתמול, מדברים, זה נסיעות ממקום למקום, אז מדברים על הנושא של איך אנחנו מסתכלים היום על ההתקדמות הטכנולוגית של העולם. איך אנחנו צריכים להתבונן, איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתייחס את זה כאל דבר שלילי, האם להתייחס את זה כאל דבר חיובי, האם אמצע, מה? מה צריכה להיות ההתייחסות? ההתייחסות להתקדמות הטכנולוגית שקיימת בעולם. לא פשוט, זה נושא מורכב. כי מצד ההתפתחות הטכנולוגית של העולם זה נפלא. זה עצום. זה מדהים. וזה מקדם את העולם. הבעיה היא לא זאת. הקושי בלהתחבר לטכנולוגיה הוא לא מצד ההתקדמות, אלא מצד הלכלוך שנאסף סביב זה. כלומר, ברגע שבני האדם מפתחים דברים חדשים שמועילים לאנושות, יבורכו, וזה דבר חשוב. הנקודה החלשה של הנושא הזה היא אצל בני האדם, שלוקחים את מה שהם מפתחים ומחדשים, ואם זה מדביקים את כל מי שחלש, את כל מי שלא מבין מה מטרת התכלית של אותה התקדמות, מדביקים אותה בווירוסים. ואתם יודעים מה? לפעמים עדיף לקבל וירוס שפוגע בגוף, ואפילו עד כדי סיום החיים, לדבק במחלה שמביאה את האדם לסיים את חייו. כן. זה עדיף מאשר לקבל וירוס שמשאיר את האדם חי ומזהם אותו ומלכלך את מחשבותיו ונשמתו והוא יחיה עד 120. עדיף לסיים את החיים קודם, כי הגוף הוא כלי, הנשמה היא נצחית. ואני יודע ואני משוכנע שמי שרק יסתכל ולא יקפוץ, קל ונעים ונכון לחיות בחברה, ואני לא מדבר עכשיו מבחינה דתית, מבחינה אנושית, סגנון הדיבור, נושאי השיחה, הם ללא זוהמה. לא זוהמת הפה, לא זוהמת הלב. חברה בריאה. חברה שמסואבת, מלוכלכת, במחשבות, בהרגלים, בזוהמה, שימו לב להבדלים, ואפילו בדיבור. היום כמעט ואין לך אדם שלא חי בדמיון, ככה הוא אומר. כל שני מילים כאילו. אתה לא יודע, זה באמת או חי בכאילו? לא הבנתי. ואתה שומע אנשים היום בדור הצעיר, כל הזמן כאילו, כאילו, אז רגע, אתה הייתי ברצינות או אתה הייתי בכאילו? לא, לא, זה אמיתי. כלומר, זה סגנון, נכון, אבל הוא בא מאיפה שהוא. זה מין שינוי שהוא לא...
זה קרה, אני שואל, זה כאילו...
היום בבוקר כמו, היום בשמונה כמו, תחליט, זה היה היום, או כמו היה היום, תחליט, כלומר המשפט מקבל איזה מין רובד של...
אין שאלות המילה, שאין שאלות...
בוא, אני לא אקרא לי שם לשון, אבל זה עברית, שפה, שהיא לא ברורה, אתה מדבר ואומר לא ברור, זה לא היה לפני 10 שנים. כלומר מישהו הביא את זה, תארו לעצמכם, אני לא יודע, אני מקווה שלא הייתם בקבוצות הללו. אני בכל מיני מפגשים שהיו לי בחיי, חלק מהזמן פעלתי עם חבר'ה צעירים שנפלו עמוק עמוק עמוק, אסירים בבתי סוהר, באגפים לנוער, באמת חבר'ה שהגיעו לתחתית, מגרדים את התחתית. ואתה נמצא איתם, יושב איתם ומדברים ולומדים, מנסים, ואתה שומע את הסגנון דיבור ואתה השערות עומדות. בא לך להקיא. לא שהם לא מדברים עברית, הם מדברים עברית, אבל כל מילה שנייה שלישית זו כללה. על אמא שלו ודודה שלו ואחות שלו, ומה יעשה לו. סליחה, לא נעים. זה לא נעים. אני כבר לא מדבר על שום מושג דתי. אנושי. גם בזה אומר הרב, זה בא בגלל הזוהמה שנדבקת. אבל אומר לנו הרב, גם הזוהמה הגדולה הזו שבאה מבחוץ, על ידי השפעות סביבתיות, חברתיות, השפעות מהגויים. אומר רב, סתכלו בפנים, כיסה אותו הזוהמה החיצונה, שבאה מהשפעתם המסועבה של הגויים, וזה הרוב. הרוב בא מהשפעה של גויים, ועל הגויים אין לי שום תמיעה. למה הם ככה? הם מובילים, זה השאיפות שלהם. גם מהם אני דורש שיהיו בני אדם וידברו בצורה מכובדת, אבל אם זה לא בא, אני לא מתפלא. אשר לא ידעו את השם ומשמו לא קראו. אין באמת אמונה אמיתית, יש העתקים, העתק הדבק, יש בקיאים. אשר אכלו את יעקב ואת נביאו ישם. וככה עם ישראל, לצערנו הרב, נדבק בזוהמה. בזוהמת הנפש. ואנחנו יודעים שזוהמת הנפש יש לה כוח עצום לגרום לזוהמת הגוף. כי אדם מובל, פועל, מוביל את עצמו על פי מחשבותיו. הוא לא רובוט. ואם מחשבותיו רק רע כל היום, האדם הזה יהיה מושחת והוא יעשה רע. אם האדם מחשבותיו טוב כל היום, אז הוא יעשה רע אולי, אבל זאת תהיה מה שקוראים פדיחה.
לא.
זה לא יהיה עיקר חייו.
פדיחה
לא? הוא ייפול. זו נפילה. ולא מטרה. ולא עיקר. כי רוב מעשיו יהיו טובים. כי הוא רוצה טוב, הוא חושב טוב.
זה יהיה בור כאילו מלא שלוש לו במבלת, במקום בורק.
הוא יהיה מלא בתוכן אמיתי, נכון? יהיה קצת ריק, כי אנחנו בני אדם. מסכים? 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 אבל אני חושב שמי שחושב רע, אז כל הבור מלא רע.
בנחשים ועקרבים.
יפה. אבל, אומר הרב, לא כאלה חלק יעקב. רבותיי, זה לא שלנו. כל ה... לכלוך הזה של הגויים, מה שבא מבחוץ, זה לא שלנו, זה לא מתאים, אתה לובש בגד שלא מתאים. אתה לוקח אליך דבר שלא שייך לך.
היום הכל מיוצר בסין.
לא, 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 לא התכוונתי מאיפה זה יוצר, הכוונה היא פה בהתנהגויות ובהתנהלויות, לא בגד, לא בדברים החיצוניים שאתה לובש, אבל משהו שקשור לנפש, מה שאתה מכניס לתוכך, לא עליך. כי יוצר הכל הוא. האטימות הזו שלנו, שאנחנו מתבוננים על הדברים שעוברים מסביבנו ובאים מחוץ על הארץ, מארץ הטומאה. אני שוב לא מדבר על ביגוד ועל טכנולוגיות, הכל בסדר. מה שמתלווה לזה הרוח, האווירה,
הנהגה.
אנחנו לוקחים גם את זה. אנחנו מכניסים את עצמנו לאטימות של מבט. אנחנו לא באמת בוחנים את הסכנות. אז הגישו לך משהו יפה עם צלופן ואורות, אתה רץ לזה. זה מזכיר מה שהגמרא אומרת, שבתקופת הבית הראשון, אפילו לא, לפני, תקופת השופטים, מלכים, העבודה זרה הייתה כל כך חזקה.
היו רוצים.
כל כך. שאנשים רצו, נכון, היו מרימים את שיפולי גלימתם שלא יפריע להם בריצה. כלומר, אנשים פשוט נתאבו. העבודה זרה הייתה על זה מן משהו כדי בניית שלופן, אורות, מסיבות וחגיגות. היה שווה. ובאו חכמים וביקלו את היצר הזה לעבודה זרה. זה הלך וירד. היום אין יצר עבודה זרה. אין, זה בוטל על ידי חכמים, אבל יש מה זה עבודה זרה?
אבל הרב, זה תאבות, מה זה?
משהו אחר, כן, זה התאבות, רצון. היום יש לא יצר של עבודה זרה, יש עבודה זרה של עם ישראל כמו כל הגויים. רוצים להידמות לגויים. ולא מוכנים להתבונן ולהבין שזה לא שלנו. אנחנו גונבים דבר שלא שלנו, לא מתאים לנו, וזה רק יפגע בנו. ותראו מה קורה לעם היהודי. אמרתי את זה בכמה מקומות, אולי גם פה. לא לפני הרבה זמן, אתם צעירים, 15, 16. רבותיי, הסבים והסבתות שלכם, זה אנשים שחלקכם מכירים אותם, רואים אותם, הולכים אליהם. כמה שנים עברו? הם בני 70. אנחנו לא מדברים על מאות שנים. אנחנו מדברים על 100 שנה אחורה. סבא רבא שלך היה בן 30, בן 40. רוב רובו של העם היהודי שמר תורה ומצוות בקפדנות. כולה לבני 100 שנה. מה זה 100 שנה?
הרב, אבל גם מסיים את אותם תאוות כמו שקיינו, אז מה?
בסדר, לא, לא.
זה לא היה אותו דבר.
אבל לא עברו אליהם.
הרב, היה לו חלק שגם עברו אליהם.
אני עכשיו אדייק בשביל כל עוד פעם פלספונים. יש מיעוט.
יש. גם שם היה אותו דבר.
יש מיעוט. יש מיעוט.
היום זה לא מיעוט. הרב, אם היו מחלים שבת, נגיד, היו מנדים אותם מקהילות ולא היה להם חיים.
מה אכפת להם?
יש מיעוט בדורות הקודמים שהלך נגד היהדות. מיעוט! לכן אמרתי מקודם, רובו של העם היהודי לא ויתר. נכון, היה יצרה, לא צריכים להתמודד, ונפלו ונכשלו, אבל מסביבם היה עולם יותר קשה מאשר שלנו. כי כולם גויים והם חיים רק עם גויים. וההשפעה של הגויים הייתה לא להביא אותה. הם היו בתוכה. ולא ויתרו. ומגיעים למין מצב שמצד אחד הקדוש ברוך הוא נותן לנו מדינה עצמאית, ובמקום לעלות ולהבין איזה יופי, אנחנו נפרדים מן הזוהמה באופן של הגוף, מאפשר לך לעשות מה שצריך לעשות. אז אתה מייבא את הזוהמה באוניות ומטוסים. כי יש אטימות, והאטימות באה מסתימה. וצריך צנתור, צריך לפתוח את הצינור. הצינור שאומר זה, לא! אבל עוד פעם, אני לא נגד טכנולוגיה. לא מה שנגד טכנולוגיה. התוכן שאתה מכניס לתוכה. מה אתה עושה איתה? ואומר הרב בישראל, שבט נחלתו, השם צבאות שמו, אנחנו שייכים למשהו אחר. מישהו פעם, או לא מישהו פעם, מי שגידל בעל חיים יודע שלכל בעל חיים יש את זה תפריט של אוכל שהוא אוכל. יש כל מיני, לא הוא אוהב, שזה מה שנותנים לו. אז יש כל מיני סוגים, אבל זהו. יש דברים שלא נותן לו, כי זהו, הוא לא אוכל את זה. תשים את זה לפניו, גם אם הוא רעב, זה לא נכנס, אין לו מה לעשות עם זה. וכל אחד שגידל בעל חיים יודע את זה. איך זה יכול להיות שבני אדם, כל מה ששמים לפניהם הם אוכלים. תבדוק, אין הכוונה לאוכל גשמי. כל מה שמציעים, בילויים, כל מיני...
אבל אני לא אלך עליו לכל בילוי
שהם... כל מיני, כן, אבל הרעיון שזה כן הוא בעייתי. כל הצעה שיש, אתה שוקל. כן, לא. תסתכל. זה לא שלך, זה לא משלך. אז מציעים לך אוכל שלא שלך. למה אתה הולך? ואתה אדם, מחשבה, שכל, בחירה, ביקורת. מה זה? זה למעשה האדם משפיל את צלם האלוהים של עצמו. מוריד מעצמו, מהערך של עצמו. בידם. כי הכל חלק השם. ורבותיי, אין איסור מן התורה ולא מן חז"ל בסעודה ובסעודות של שמחה ובריקודים. אין איסור. שאלה, אבל מה זה שם? מה הסיבה? אין איסור לפגוש בגדים חדשים, ואין איסור באופנה חדשה. השאלה אם היא צנועה ומתאימה. יש טעות בתפיסה שחושבים שהתורה היא מגבילה. התורה לא מגבילה את אף אחד. היא שומרת על האדם, שלא יהיה מושחת. שלא יהיה מושחת בנפש. שלא יהיה לו צינטור, שלא יהיה צינורות סתומים בזוהמת הגויים. עכשיו ברור? אפילו יקום יצרורות ויוסה משיטה, שהיו מוכנים ללכת ולפעול נגד העם, נגד הדברים המקודשים לעם, הנקודה הזו לא נתגמת. הם מתרחלכים, כן, לכן הוא נכנס פעם ראשונה, לכן הוא רוכב הסוס בשבת, לכן אלישע בן אבויה אחר רוכב בשבת שחל ביום כיפור, כי זו השפעה חיצונית. אבל כשמגיע רגע האמת, אז אחר לא היה כזה. הוא טבע יותר עמוק. אבל רבים וטובים, אחרי אפילו בימי אינקוויזיציה, ויש עדויות על זה, בתקופת ספרד, 700 שנה בערך, שיהודים התנצרו. כשבאו והכריחו אותם, או רצו להכריח אותם לפעול נגד כל מיני דברים, רובם היו מוכנים להישרף. חיים! לא מספיק שאני אמרתי דתי ויאתי להוציא, אתה רוצה שגם אני אפעל נגד העם שלי? לא, עד כאן. יש גם כאלה שעשו גם את זה. אבל האמונה והקדוש ברוך הוא לא זזה. היא עמוקה ויסודית.
מה שיהיה גם
הנוצרים? לא, לא, לא. אני לא מדבר על גויים, על יהודים. לכן צריכים אנחנו לזכור. אנחנו צריכים לזכור. רבותיי, בואו, תנו לי להסתכל את השיעור. צריכים לזכור. רבותיי, צריכים לזכור. אדם שלוקח את עצמו בצורה מכוונת, הוא מציב את עצמו במקום סכנה על הקצה, יש לו בעיה, יש כאלה. יש לו בעיה לא רק מבחינה דתית, מבחינה הגיונית. אחת הדוגמאות שנתתי אולי בשיעורים שהיו אחרי השלג שהיה פה, אם אנשים ידעו ואמרו להם שמי שלא חייב לנסוע, שלא ייסע. מי שלא חייב לצאת, שלא יצא, כי הכבישים הולכים ונסגרים ויהיו בעיות. והיו אנשים שבגלל שיקולי נוחות, חוסר חשיבה, לא יודע מה, נתקעו. זו בעיה כפולה. האדם שנתקע בבעיה, אבל תגיד לי מי נתן לך רשות לסכן את מי שיבוא לחלץ אותך. אתה מסכן את חייהם של אנשים. מי הרשה לך? בגלל שאתה החלטת לסכן את עצמך? לכן אני זוכר שבאחד מהשידורי הרדיו שהיו תוך כדי הסופה שהייתה, היה מישהו שאמר שזה פשוט אנשים, מסיבות שלא משנה מה יהיה, נתקעת, באו, חיצו אותך, יחייבו אותך בתשלום. מה זה חינם? דלק, שעות של האנשים, מה זה? מדינה משלמת, תחזיר.
ואיזה מקום זה?
כל מיני דברים. כל מיני ארגוני סיוע שחילצו וג'יפי ומסוקים. אתה תשלם על החילוץ. אנשים שיבינו שהם לא יכולים לגרום לסכנת נפשות לאנשים אחרים, הסתכלו פחות. אנשים שהולכים לטייל במדבר, במדבר יהודה, בגולה, לא משנה איפה, זה יפה. זו מצווה לטייל בארץ הזאת. בארץ הקודש, אבל לעשות דברים שעלולים להביא אותך לידי סכנה, לא לקחת מספיק מים, להיכנס למקומות שכתוב לא להיכנס, לקפוץ לבריכות שכתוב לא לקפוץ, בגלל תאווה, ואחר כך צריכים להזיק את יחידת החילוץ גולן, יחידת חילוץ מבר יהודה, כדי להוציא אותך מהבור הזה שנכנסת, ברוך השם, אתה חי. מה זה? מי ירשה לך? מה הזאת פנים הזו? על אחת כמה וכמה, מי מרשה לך לקחת את הנפש שלך היהודית הקדושה הזו, הנשמה הטהורה הזו, ולסכן אותה בזוהמה של גויים? מי נותן לנו את הרשות? מה הזאת פנים הזו? זה ברק? ברק, מכך שהעיניים עצומות ולא... בסדר, אבל שואל מי הרשה לך?
מי הרשה הקדוש?
לא, כן, אבל אל תסכן אותי.
מה אני מסכן?
אל תסכן אותי.
למה אני מסכן אותך?
כי אתה משפיע. יפה. לכן, הבחירה שלך היא בחירה, מצטער שבחרת ככה, אבל אל תשפיע עליי.
מה אני אעשה?
מה תעשה? אל תשפיע. ממילא... יפה, אל תשפיע. ממילא, אז אני לא מושפע. ממילא, אנחנו בכל מקרה צריכים לזכור שגם אם אנחנו נמצאים היום במצב שבצורה כזו או אחרת איננו אטומות וליבנו סתום, אנחנו בעלי אמונה עצומה בבורא עולם, ומכוח האמונה הזאת צריך לפתוח את הצינור. צריך לקחת אחריות, צריך לקחת חובות על עצמך. חובות שבאות ממקור אמיתי, ממקור קדוש. שיהיה לכולנו הצלחה רבה, גם באמונה. אני אגיד אולי דבר אחרון, שאמונה בא מהמילה אמון, בא מהמילה אמן, בא מהמילה להתאמן. אמונה, אם לא מאמנים אותה, אם לא מגבירים אותה, אם נותנים לה רק לעבור ככה, היא חלשה, קשה לה להתמודד. שיהיה לכולם בהצלחה.